מפגיני האפודים הזוהרים אומנם עדיין לא הוציאו לרחובות 5 מיליון בני אדם, כפי שהם תכננו בהתחלה, אבל גם 125,000 אנשים זה לא מספר מבוטל. המחאות כוללות הרס רב של חנונות ראווה, כלי רכב שמוצתים, ומנגד יש את הירי של כדורי הגומי, גז מדמיע ועוד, יש כ-1,000 עצורים, יש 126 פצועים בהפגנות הללו. אנחנו רוצים לשאול האם כך נראית ראשיתה של ההפיכה. איתנו נמצא על קו טלפון מומחה להיסטוריה של צרפת, הפרופסור עוזי אלידע, שלום לך.
שלום וברכה.
כך זה נראה?
לא, לאו דווקא. זה ראשיתו של, גל מחאה, אחד מהרבה מאוד גלי מחאה שמציפים את צרפת ב-20 השנים האחרונות. זה אולי גל מחאה קשה יותר, חזק יותר מהגלים הקודמים. אמנם המדיה הצרפתית השקטה ביום שבת, לא הזה, אלא בשבוע שעבר, את הפרץ האלימות שהיה בצרפת לזה שהיה ב-68, אבל נכון שיש בקרב המעמד הבינוני הצרפתי, בייחוד הפרובינציות הפרובינציה הצרפתית, בטן מלאה לנשיא הנוכחי, אבל מכאן ועד, בטח לא הפיכה, הפיכה היא שינוי שלטון פוליטי, אתה התכוונת בטח למהפכה, שינוי עמוק יותר, חברתי, כלכלי, אנחנו לא רואים סימנים של מהפכה, אבל אנחנו רואים בהחלט לחץ מלמטה לכיוון של רפורמות. והסיבה לכך היא המגמה שקיימת בשנים האחרונות בצרפת לביטול מדינת הרווחה. זאת הסיבה המרכזית ללחץ הקשה מאוד שבא מלמטה כלפי השלטון.
ועכשיו, מה בעצם האופציות שנותרו בפני הנשיא? כי לאן שהוא לא ילך, זה נדמה שהוא יצא קצת מקרטע.
תראה, דווקא המהלך האחרון של הנשיא היה מהלך אקולוגי. זאת אומרת, במסגרת המחויבות של צרפת להפחתת גזי החממה ולצמצום זיהום האוויר, צרפת, כמו מדינות אירופיות אחרות, מגדילה את המס על בנזין וסולר כדי לנסות להוביל את האזרחים הצרפתים לעבור לרכב חשמלי עד שנת 2035. יחד עם זאת, ללא שום ספק, האליטה ששולטת בצרפת, אותה אליטה של בתי ספר גבוהים שבאה מהשכבות העליונות הצרפתיים, לא מתייחסת לעובדה שבעצם חלק גדול מהציבור הצרפתי ממשיך להשתמש בייחוד ברכב בנזין וברכב סולר. ועל רקע בייחוד עליית מחירים גבוהה ב-15 השנים האחרונות, עליית מרכיב הבנזין, בייחוד לאנשים שגרים בכפרים ובעיירות מרוחקות שאין להם גישת רכבת, היא מרכיב מרכזי להכנסה שלהם, מה גם שהכנסה ממוצעת בצרפת היא 500 יורו לחודש, הכנסה ברוטו, לתרגם את זה לשקלים, זה לא הרבה כסף, גם במושגים ישראלים. כך ש... ואני מדבר על מעמד בינוני, בינוני נמוך. יש בעיה נוספת בצרפת, כאשר אפשר גם לראות את זה בהפגנות. יש למעשה היום בצרפת שתי קבוצות שפעלו בהפגנות האחרונות בארבע השבועות. מדובר כאן על רצף הפגנות של ארבע שבועות. הקבוצה המרכזית, בעלי הברדסים הצהובים, היא קבוצה צרפתית ביסודה. זאת אומרת, מדובר כאן על צרפתים, רובם קתולים או קתולים במוצא, שיוצאים ומפגינים, והם גם לא אלימים. אמנם בהפגנה האחרונה אתמול היו מעט מאוד יחסית, היו רק 8,000 בפריז ו-130,000 ברחבי צרפת, בשבוע שעבר היו הרבה יותר, אבל מייצגים למעלה מ-15-20 מיליון איש לפחות, אם לא יותר, ברחבי צרפת, ויש להם תמיכה של 70% מתושבי צרפת. זאת קבוצה אחת. הקבוצה השנייה בעצם, והיא זו שחוללה את פרץ האלימות הגדול, בפייחוד את ביזת החנויות, היא הקבוצה שבאה מהפרברים הקרובים של פריז, שמנצלת את ההפגנות של הפרדסים הצהובים, ורובה קבוצה של צעירים מוסלמים מהפרברים הקרובים, שאין לה דרישה אידיאולוגית, פשוט מנצלת את התוהו ובוהו ואת היעדר או את צמצום כוחות המשטרה ברחובות, כדי ליצור תוהו ובוהו ולשתות חנויות, פשוט מאוד. אחרי שבעצם הממשלה הצרפתית צריכה להתמודד עם שתי קבוצות נפרדות שאין ביניהן שום קשר.
זאת אומרת, ממש מנצלים את המאומות שכבר יש, כדי לחולל מאומה, או כדי לחולל מאומה?
כן, אפשר, כן, אתה יכול גם לזהות אותם פיזית. זאת אומרת, האוכלוסייה המוסלמית, הצעירים המוסלמים שבאים מהפרברים, לבושים בדרך כלל בשחור, עם כיסויי פנים, והם אלה שפורצים לחנויות. אני דרך אגב הייתי בפריז, ראיתי את זה במו עיניי, הייתי בפריז בשבוע שעבר, ונכחתי פיזית ברוד הריבולי ובאזור פלאס דה לה קונקורד, ונתקלתי בהם פיזית, כשהם פרצו לחנות ברוד בריטולים.
זה מפחיד אגב?
כשדיברתי איתם, לא, קיבלתי קצת גז מטבין בעיניים. דיברתי עם כמה מהצעירים האלה בעצמם, צעירים מוסלמים מהפרברים, הם אפילו הראו לי פרטי לראש, הם הוציאו מחנות דרז לביק ברודי ריבולים. בגאווה גדולה, זאת אומרת לא הייתה להם שום בעיה עם זה, אין כאן שום עניין אידיאולוגי, מנצלים את הבאים, לוקחים את הארוער, את הרכבת המהירה שבאה מצפון פריז, בייחוד מאזור סן סן דני, מהצפון פריז, שומעים שיש מהומות, מתארגנים בקבוצות, שמים כיסוי כלשהו על הפנים, ומתחילים לפרוץ לחנויות יוקרה, תוך שהם מנצלים את ההפגנות הגדולות של הברדסים הצהובים.
והמשטרה, אתה אומר, צריכה לחולל איזושהי הפרדה בהתנהגות, זה אפשרי? מצליחים לעשות את זה?
היא לא יכולה לחולל, היא לא, זה בלתי אפשר, כי רוב העצורים, אתמול נעצרו, הנציב הוא שרוב העצורים הם דווקא אנשי הברדסים הצהובים, שלא בזזו והפגינו הפגנה שקטה. יחד עם זאת, כשאני ראיתי ברור עיניי שבעצם אבל אתה יכול גם לראות את זה בסרטים, כל מי שיכנס לסרטים שמצולמים וניתן לראות את זה ביוטיוב. אתה יכול לראות את הברדסים עומדים בשוויון נפש, את אנשי הברדסים הצהובים וצופים באנשי הפרברים כשהם בוזזים את החנויות ולא עושים כלום, הם לא מתערבים בעניין הזה, הם נותנים לאחרים לגזות, הם עצמם לא בוזזים, אבל הם מעלים, הם נפגשו עם ראש הממשלה, עם שר הפנים, עם נציגים של הממשל. אני לא כל כך רואה לאן זה הולך. בינתיים הממשלה ביטלה את העלאת מיסוי הדלק, אבל הדרישות הן כאן דרישות הרבה יותר עמוקות. מה גם שיש קבוצה שלישית שהצטרפה לברדסים הצהובים, וזה קבוצת תלמידי התיכון שמפגינה בכל רחבי צרפת, ומפגינה סולידריות עם הברדסים הצהובים, ומתנגדת לרפורמות של הממשלה בתחום החינוך. ככה ותלמידי תיכון, זה כאן כן מיליוני תלמידים שמפגינים ברחבי צרפת.
אז בעצם אם יש כל כך הרבה, זאת אומרת, יש קבוצות נוספות, ויש עוד קבוצות אולי שנמצאות בתור ומחכות לראות איך הדבר הזה מתקדם, אולי בכל זאת הדבר הזה יוביל להפלת שלטון, וזה לא יסתכם ברפורמה פה, רפורמה שם.
לא נראה לי, השלטון יציב וחזק. תראה, צרפת מאופיינת, אני מתעסק במהפכה הצרפתית במקור, צרפת מאופיינת בגלים ארוכים של מחאות ושל מאומות מאז המאה ה-14. למעשה מהפכה נוצרת לא כאשר ההמון מפגין, אלא כאשר אליטות מסוימות מתארגנות ומחליטות להפיל את השלטון. לא כאשר המון מפיל את השלטון. כאשר אליטות נעזרות בהמון, כאשר אליטה אחת משתמשת בהמון כדי להפיל את השלטון, להפיל אליטה אחרת. כאן טבעה של מהפכה, אני לא כל כך רואה כאן מהפכה, ואני לא רואה כאן דרישה לשנות את מבנה השלטון עצמו, זאת אומרת, יחד עם זאת, יש לך כאן דרישה, יש לך כאן בפירוש דרישות, תראה, הבעיה מרכזה, הפרדסים הצהובים שמפגינים כאשר אתה מדבר איתם, הם לא אנשי שמאל. הם לא אנשי שמאל בבסיס, להפך הם אנשי ימין, בתפיסה הבסיסית הם פטריוטים, הם שרים את המרסייז, הם ניסו לפני שבוע כאשר קבוצה מסוימת של אנשים מהפרברים ניסו לחבות את אש התמיד בשער הניצחון, אז דווקא הברדסים הצהובים הגנו על אש התמיד, זאת אומרת יש כאן מאבק סימבולי בין סוג מסוים של התנגדות לסמלים של הרפובליקה מצד אנרכיסטים ואנשי הפרברים מול דווקא הברדסים הצהובים שהם פטריוטים. זאת אומרת אין לאנשי אין לפרדסים הצהובים דרישה לפרק את הרפובליקה החמישית ולהחליף אותה במערכת פוליטית אחרת. יש להם דרישה לשמור על מה שנקרא, על חברת, על ה-Welfare State, על מדינת הרווחה, כפי שהתקיימה בתקופה של פרנסואה מיטראן פחות או יותר, ובתקופה של שיראק. והם מתנגדים למהלכים שמתקיימים בצרפת מאז סרקוזי פחות או יותר, מאז הנשיא סרקוזי. מתנגדים למגמה של הפרטת צרפת, מתנגדים לכניסה של התאגידים הגדולים, מתנגדים לגלובליזציה בנוסח מקרון. אפשר להגיד שהמגמה של אותם אנשים די מזכירה את הברקסיט באנגליה, מהבחינה הזאת.
אבל מה, זה יכול להגיע עד כדי כך?
תראה, לא עד כדי כך, אבל בכל מקרה הרמיזות, הדרישות כאן הן לא דרישות למהפך בשלטון, אלא במהפך במדיניות. בניסיון לחזור למעשה למדיניות שאפיינה את צרפת, המדיניות החברתית-כלכלית של סיבסוד, של בעצם מדיניות של אטטיזם, של צמצום הגלובליזציה, של עיסוק בענייני פנים, של צמצום ההגירה, של השקעת משאבים ברווחתם של תושבי צרפת, יחד עם השארת מוסדות הרפובליקה כמות שהיא, בלי שינוי בסיסי. אין כאן דרישה הצרפתים ביסודם הם מונרכיסטים, זאת אומרת הרפובליקה החמישית היא רפובליקה מונרכיסטית, נשיאותית, אין להם מלך, אבל הנשיא שלהם הוא די מזכיר מלך מבחינת המבנה.
ניסיון העבר והזכירה ההיסטורית מלמד שמה, תוך כמה זמן זה מסתיים? בצורה כזו או אחרת.
עד שהשלטון המרכזי ירגיע את העניינים, יוציא כמה וכמה, יארגן כמה וכמה, יארגן כמה וכמה חוקים מרגיעים שירגיעו את הציבור, יסיק לחלוטין את מדיניות, יוציא מיסוי פרוגרסיבי שיקבע, לא יבטל את המיסוי על הרכב, אבל אולי יקבע שמיסוי על הרכב יהיה בהתאם לסוג הרכב, או ינסה פחות או יותר, הם דורשים למשל לעלות את הסמיק, לעלות את מה שנקרא את שכר המינימום. יש עליות מיסוי, יש עליות מיסוי דרמטיות מצד השלטון בשנים האחרונות, מה שנקרא ארנונות, מיסוי על דירות, ודברים מן הסוג הזה, שמשמעותיות לגבי תושבי הפרובינציות שהם בעלי דירות, בניגוד לאנשים שגרים בבירה, שחלקם הגדול שוכרים, אנשים בפרובינציות הם בעלי דירות, המיסוי הזה משפיע עליהם.
אבל כל הדברים להם... האלה איפשהו יצטרכו להילקר בחשבון באיזושהי עסקת חבילה כלכלית?
בישראל, מה שבישראל לא עשו, זאת אומרת, בעוד שבישראל הרסו את מדינת הרווחה, הציבור המעמד הבינוני לא הגיב בכלל, הרי שבצרפת הציבור המעמד הבינוני מגיב, הוא יוצא לרחובות, מגיב, מפגין, הבעיה היא שיש ציבור נוסף, אותם תושבי פרברים, שמנצלים את זה למטרות אחרות.
כן.
אגב, דימוי, כן.
מכיוון שהזכרת את מה שלפני סיום, הזכרת את אותם, שוב, את אותם אנשי פרברים שמנצלים את הסיטואציה, יכול להיות שהם מנצלים אותה באופן ענייני, אין לנו, אנחנו במצוקה כלכלית, אז אנחנו ניכנס לחנויות, ניקח ונחזור הביתה עם שלל.
הם לא במצוקה כלכלית, אין כאן בכלל עניין שאנשי הפרברים בכלל לא במצוקה כלכלית, הם מקבלים, דווקא אנשי הפרברים כן מקבלים welfare state, כן מקבלים עזרה, מי שעל פי ההגדרות דווקא כן מקבלים את העזרה עם אנשי הפרברים, בעוד שהמעמד הבינוני, תראה, רופא בצרפת מרוויח 1,500 יורו לחודש, זאת אומרת, אנשים שנמצאים עכשיו ברחובות עם הברדסים הצהובים, זה לא רק פועלים, זה גם רופאים וגם מורים וגם עורכי דין, ואנשים שכירים ברובם, או אנשים שמרוויחים משכורות נמוכות שהם אנשים משכילים, בעלי תואר שני, תואר שלישי, רופאים, מורים, אנשים משכילים שיוצאו לרחובות, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל זה אנשים 50, 60, 70 אפילו, פנסיונרים, זאת אומרת, זה לא...
זאת אומרת, אין שום סיבה או איזשהו הסבר שיוכל להיות ככה לסגר קצת
על... ובגלל ההכנסה שלהם ובגלל הסטטוס שלהם הם לא מקבלים פטור ממיסים כמו שמקבלים אנשי הפרברים שמוגדרים כאוכלוסייה במצוקה, למרות שהמצוקה הכלכלית שלהם היא לא משמעותית, הם רצים, נכנסים, מגיעים לשאנס-אליזה, פורצים חנויות וגונבים מותגים.
טוב, אז אתה אומר, עד שהשלטון יארגן איזושהי עסקת חבילה חוקתית, כלכלית, שתרגיע את ההמון, זה כנראה יימשך העניין
הזה. יש צורך להרגיע, אני כרגע לא רואה שום מהפכה, אני רואה כרגע הרגעת העניין, ניסיון להרגיע וניסיון לחץ מלמטה כדי להחזיר, למנוע למעשה את הפרטת המדינה הצרפתית וניסיון להחזיר אותה לפסים של מדינת רווחה מסודרת.
הפרופסור עוזי לידה, אני מאוד מודה לך על הדברים. בשורות טובות.
בוקר.
שלום.